מבחינת נפש האדם, נושא המידות הוא הבסיסי ביותר. והבירור שלו זה בעצם בירור מה האדם בבסיס. דבר שני, והוא לא פחות חשוב, שבנבואות שעוסקות בתקופה באופן כללי בחבלי משיח, הופיע דווקא נושא המידות כנושא הכי משמעותי במהלך הגאולה. אולי זה לא בא לידי ביטוי בדפי פרשת שבוע, אולי זה לא בא לידי ביטוי בסערות הציבוריות הפוקדות אותנו מדי פעם, אבל ככה אפשר לנצל את הדקות האלה במעין אתנחתא כזאת, להתבונן על העניין, באמת על הקשר בין מידות לבין מהלך הגאולה. ואילו, יושב פה, קרוב, והוא נותן כוח לשיעור. ליד השולחן. איך היה עד שלא באת, לא היה לנו כוח. עשרות עבוד. בנושא המידות בכללותו הוא רחב מאוד. הרבה הגדרות, ובתוכו נושא הצניעות מאוד ממקד, מאוד מבהיר, מאוד מחדד את סוגיית המידות בכללותה. ואני חושב זה לא מקרי שלסוגיית הצניעות היום יש שני מישורים. מישור אחד יותר נידון, יותר, אפילו הייתי אומר בולט, זה נושא הצניעות החיצונית. ומישור שני, לעניות דעתי, קצת פחות נזקקים לו, קצת פחות מבררים אותו, זה נושא הצניעות הפנימית. אז מה שננסה בצוותא לעשות במקורות שלפנינו זה קצת ללמוד על הצניעות הפנימית, על מקומה של הנפש לאור הצניעות, ועל היחס בין מידות לבין מהלך הגאולה לאור המידה הזאת של הצניעות. כיוון שהתורה והנבואה והכתובים והתורה שבעל פה הם מבחינתנו הציר שעליו אנחנו נעים עם הלימוד שלנו, על כן נתחיל בסוגיה שהיא מקפלת אל תוכה גם פסוקים וגם דברי חז"ל, נמצאת פה במרכז העמוד, בפסקה 4. תודה רבה על השתייה. יש פה פינה חמה, מי שרוצה לשתות בחוץ אפשר. אפשר גם לצאת באמצע. ברשותכם, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. הרקע של הגמרא עוסק באיזשהו בירור שעושה שאול המלך מול שר הביטחון שלו, אבנר, סביב הפסוק בין מי זה האלם. כלומר, שאול שואל מי זה דוד. עכשיו, השאלה הזאת נראית לא מובנת, כי שאול הכיר אותו. זה מתואר בשמואל א' פרק ט"ז. על כן הגמרא מנסה לברר אולי זאת שאלה על האבא שלו. עונה הגמרא, גם את זה הוא הכיר, אביו היה מפורסם. אלא השאלה היא, מאיזה משפחה הוא בשבט יהודה? ייתכן שהוא ממשפחת פרץ, ותכונתו של המלך בישראל שהוא פורץ לו דרך ואין ממחים בידו. זה כמובן לפעמים גם בולט בשלילה, אבל לפחות זה תכונת נפש של המלך. ואז אם דוד הוא משפחת פרץ, אז הוא מתאים להיות מלך. והסיבה שבגללה שאול שאל את השאלה הזאת, כי המדים שלו, של שאול, התאימו לדוד. אבל אם הוא ממשפחת זרח, אז זה, אומרת הגמרא, הוא בעצם איזו חשיבות כללית, והוא לא ראוי להיות מלך. לתמונה נכנס דואג האדומי. דואג האדומי, לפי הגמרא בסנהדרין בדף קד, הוא היה למדן גדול מגדולי הדור. הוא היה בונה באוויר מאות מגדלים בדברי תורה, ואין מי שיכול לפרוך אותם. והוא אומר, אתם דנים אם הוא משבט יהודה, ממשפחת פרץ או זרח? זה לא הדיון. מה כן הדיון לפנינו? אמר לדואג האדומי, עד שאתה משאיל עליו עם הגון ולמלכות, עם להב, שאל עליו, אם ראוי לבוא בקהל, עם להב. מה פירוש ראוי לבוא בקהל? יש פסוק, יש פסוק שאנחנו נקרא אותו בשבת. לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. ורות המואביה היא בראש, בראש השרשרת שמנה נולד דוד. אז הוא לא יכול להיות יהודי בכלל. לדיון הזה מגיב אבנר ואומר לו, תראה, אנחנו, יש לנו מסורת הלכתית. מה המסורת שלנו?
מואבי ולא מואבי.
האמת, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבי. אז על כן אל תפסול את דוד מלבוא בקהל. כיוון שדואג הוא למדן ויש לו שאלות חריפות ביותר, הוא מתחיל לשאול. מה הוא שואל? אלא מעטה, ממזר ולא ממזרת. אם אתם עושים חילוקים בין גברים לנשים, אז בואו נבחן תחומי הלכה הנוספים. ולא תסכימו הרי שיש חילוק בין ממזר לממזר. עונה הגמרא, אמר לו אבנר, ממזר כתיב, מומזר, זאת אומרת זה איזושהי מילה יותר אובייקטיבית והיא פחות משתנית מגברים לנשים. דואג הלמדן לא נרגע. הוא אומר, מה נעשה עם מצרי ולא מצרית? שמה גם תעשו את החילוק הזה בין מואבי למואביה? עונים לו, תראה, אתה בכלל לא בכיוון, למה? שאני אחד מפרש טעם הדקרה. יש מחלוקת גדולה בגמרא בין רשב"י לבין חכמים, האם דורשים טעמי מצוות בהשלכה הלכתית. אבל איפה שהפסוק עצמו אומר את הנימוק, אפשר לדרוש לכל הדעות. ובפסוק שאנחנו נקרא בשבת כתוב, הדבר שלא קידמו אתכם בלחם ובמים. במעשה הגדול הזה, בשדה הקרב הבינלאומי, כשישראל ניסו לעבור דרך מואב, המואבים לא קידמו אותם בלחם ובמים. זאת סיבה לפסול עם שלם מלהתגייר. לא הייתי מציע להקל ראש בסוגיה הזאת, במיוחד בתקופה האחרונה שיש כאלה שהם מהדרים בגיור. לא בטוח שזה הידור אמיתי הנוגע למה שהתורה אומרת. כי התורה בשאלה מי פסול ומי לא, היא אומרת, מי שלא קידם אותנו בלחם ובמים. והגמרא מוסיפה לזה את ההבדל בין גברים לנשים. דרכו של איש לקדם, ולא דרכה של אישה לקדם. הדרישה הזאת שבשדה הקרב הבינלאומי, שם הסתובבו אנשים שיקדמו אותנו בלחם ובמים, בלשון אחרת, יכניסו אותנו כאורחים. היא יכולה להיות תביעה כלפי אותו סוג של בני אדם שנמצא בשדה הקרב. אבל נשים אין דרכם להסתובב שם. וממילא, כיוון שאין להם מה לחפש שם, גם לא היו צריכים לקדם בלחם ובמים. ממילא הם לא פסולות, ולכן ההבחנה שהמוני פסול, מואבי פסול, המונית ומואבית אינם פסולים. דואג לא נרגע. יש לו שאלה. היה להם לקדם אנשים לקראת אנשים, ונשים לקראת נשים. היו צריכים לעשות מה שעושים כשמדברים על סניות, לעשות מחיצה. אומר דואג, מה הבעיה? ערבוביה? נעשה מחיצה? בציר אחד ילכו הגברים לקראת הגברים, כלומר, הגברים המואבים כלפי הגברים הישראלים, ובציר שני הנשים. ואם ככה חוזרת התביעה, ואם חוזרת התביעה, גם נשים פסולות. ואם נשים פסולות, רות המואביה פסולה. ודוד הוא לא קשר לבוא בקה. והדיון הזה מסתיים, ושאול אומר, הנחה זו נתעלמה מאיתנו, צא ושאל בבית המדרש, כי זה דיון הלכתי, צריך להעביר אותו לבית המדרש, וגם שם יש דיון, ובאמת, מקשה דואג כל קושיותיו, המזר מצרי, והיה להם לקדם, והגמרא אומרת, ישתקו. זאת אומרת, אין להם תשובות, אין תשובה לשאלה של דואג. הגמרא אומרת, באי לאחרוז עלי. אומרת, באו, רצו להכריז על דוד כפסול לבוא בקהל. אז קודם כל, מבחינת סדר הדברים, צריך לתת תשובה לשאלת הפסול. אחר כך צריך לטפל בשאלות שדואג. יש פה טיפול הלכתי, אני לא בטוח שהוא מומלץ בדרך כלל, אבל כנראה לאותה שעה לא הייתה ברירה. כתוב בגמרא שהגיע לשם המסע בין איש ושמו יתרה ישראלי, והוא חוגר חרבו, ולגמרא משום מה חשוב להגיד כמו מי, כמו ישמעאל, ואמר, כל מי שאינו שומע הלכה זו ידקר בחרב. זאת אומרת, אין פה שום חוכמות, אין פה אלטרנטיבות. אבל הגמרא שואלת, אחרי שהוא אמר המסע כך מקובלני מבדינו של שמואל הרמתי, המבחין בין המוני להמונית, מואבי למואבית, שואלת הגמרא, ומי נאמן? המסע לא צריך להיות נאמן. למה? ואמר רבי אבא, אמר רב, כל תמיד חכם שמורה הלכה הובה, היא קודם מעשה אמרה שומעים לו, ואם לאו, אני עולה למעלה על השורות משמאל למספר 4, אם לאו, אין שומעים לו. שאני אחד, שמואל ובדינו קיים. אני רוצה רגע להתעכב על השורות האלה, כי גם כשהן לא נראות כל כך משמעותיות לסוגיית הצניעות, הם חלק ממנה. קודם כל, ההגדרה הזאת שאומרת הגמרא, אם קודם מעשה או לאחר מעשה, אומר הריטב"א, אחד הראשונים כך, תלמיד יכול להגיד בשם רבו אמרה מסוימת, אם עדיין לא נוצרה סוגיה מעשית. אבל אם כבר נוצרה סוגיה מעשית, ואחרי שנוצרה, אחרי מעשה, הוא בא להגיד בשם רבו, לא מאמינים לו. למה? ומה פשר תשובת הגמרא שאני אחר שמואל ובדינו קיימים? הריטב"א אומר דבר נורא, ואני מציע לדורנו, בעקבות הריטב"א, גם נמשיך את הגמרא. הריטב"א אומר כך, לפני שנוצרה סוגיה מעשית, אין כל כך אינטרס לתלמיד לבטא את עמדתו. אז אם הוא אומר את זה בשם רבו, אפשר לקבל. אחרי שנוצרה סוגיה מעשית, התלמיד יש לו עניין שיקבלו את דעתו. אלא שהוא יודע שאם הוא יגיד את זה בשם עצמו, לא יספרו אותו, ישאלו אותו מי אתה. אז הוא אומר את זה בשם רבו, למרות שזה מה? שקר. הוא אומר, הרב שלי אמר. אתם יודעים כמה שקרים כאלה יש היום? כמה נזקים הם עושים? כמה חללים מבחינה מוסרית ורוחנית הם מפילים? אבל לא הייתי אומר את זה בלי תשובת הגמרא. הגמרא עונה תשובה הגיונית. אם אני יודע שמרחק קילומטר מפה נמצא הרב שלי, נמצא בית דין של שמואל ובית דינו, אני לא אעיז להגיד דבר בשמו, הרי אפשר עוד שתי דקות לברר. ואני אומר לכם על דורנו, כיוון שאני מדבר על חולשה, אני מדבר עליי, אני מסוגל, גם אם הרב שלי נמצא מטר לידי, להגיד דבר בשמו, וזה לא אמיתי. האינטרס כל כך כובש אותי, שאני לא עומד בו. למה זה קשור לסוגיית הצניעות? נראה בהמשך. בכל אופן, הוכרעה הסוגיה, כי יש המסע, יש לו חרב, וזה כבר אין פה, נגמרו הספקות. מה לא נגמר? אומרת הגמרא, מכל מקום קשה. קשה. דואג שאל, למה לא לעשות מחיצה? כלומר, למה לא לפעול על פי הצניעות? עונה הגמרא שתי תשובות. בבבל ידעו להגיד את הפסוק בתהילים בפרק ממה, כל כבודה בת מלך פנימה. בארץ ישראל, במערב האמרי, ואיתם הרבי יצחק, אמר קרא, ויאמרו אליו, היה שרה אשתך, ויאמר, הנה באוהל. מה תשובת הגמרא? מה אמרו במערבה ללמוד משרה אימנו? כשזאת בעצם כמובן לא רק משמעות של תשובה לדואג, אלא גם ברור לעצמנו. האם באמת סוגיית הצניעות, הבעיה שלה, זה ערבוב חיצוני שאותו אפשר לפתור על ידי מחיצה? או ששאלת הצניעות נמצאת במקום אחר לגמרי? היא נמצאת בצורך לזהות מה הטבע הפנימי שלי ואיך לפעול במציאות כדי לפתח את אותו טבע פנימי. כל ענייני הצניעות החיצונית מגמתם לעזור לצניעות הפנימית לצאת אל הפועל. אבל אם אני מקבל הזמנה לחתונה שהשם של החתן והכלה הוא הכי בולט, השם של ההורים שלהם הוא יותר קטן, השם של הסבא והסבתא רואים אותו רק עם זכוכית מגדלת, אז אם יהיה כתוב שם נא לבוא בלבוש צנוע, אני יודע שהחתונה הזאת היא לא צנועה. היא צנועה חיצונית, אבל לא פנימית. ואם אני יודע שבחתונה הזאת יהיו שבע מנות, שתיים בכלל שלפני שמתחילים חופה, יש לזה איזה שם בצרפתית, אין לזה שם בעברית כנראה. אני לא יודע, אבל לא בקיר. אז לא יכולים להגיד לי לבוא בלבוש צנוע, אני יודע שחתונה כזאת היא לא צנועה. היא רעבתנית, היא בולטת. אפשר לתת כיבוד קל לאנשים שנסעו מרחוק, לדאוג לשתייה כל החתונה, מי שרעב לשים לו בצד אוכל, זהו. למה שבע מנות? מי יתיר את זה? מי יתיר לחתן ולכלה להסכים שההורים שלהם ייכנסו לחובות בשביל זה? מי יתיר לחתן ולכלה ללכת לחתונה כזאת בכלל? מי יתיר להורים לעשות מהלך של חובות? כן, בכבוד. לא, זה לא הפרעה. הלימוד במקורות והשאלות זה שלכם, זה הכי חשוב. קטעי הקישור באמצע, לא נורא. מצוות כיבוד הורים לא נגמרת כשההורים רוצים משהו שאני רוצה הפוך. צריך לעשות הרבה מאמץ והרבה השתדלות והרבה הסברה ולשמוע קודם כל מה ההורים רוצים ולעזור לאט לאט לברר את הסוגיה ולהגיע לאיזושהי
עמק שווה,
יותר מילה יותר טובה באמת, עמק שווה. אני רציתי להגיד פשרה, אבל הכינו דייקן יותר. להגיע לעמק השווה, זה לא בשמיים. זאת אומרת, אם אני רוצה תוך דקה לשכנע את כל העולם במה שאני רוצה, זה גם בעיה של צניעות. לאט לאט. זה אפשרי קצת למתן את הקצוות. עכשיו, אם חז"ל הגדירו שמקומה הטבעי הפנימי של האישה איננו בשדה הקרב, ברמה הכללית העקרונית, אז מה תעזור מחיצה? מחיצה היא תמנע את הערבוב, אבל היא לא תפתור את הבעיה שנמצאים במציאות שהיא לא מתאימה לטבע הפנימי. והתורה שהיא יורדת להתחלת דעתו של אדם, בגלל זה היא לא פוסלת את המואביות, כי הן לא היו צריכות להיות שם. עכשיו, למה הדבר דומה? הסוגיית הקשרות. אומרים לי במודעה, כמובן בדפי פרשת שבוע, זה האכסניה של הפרסומות בדורנו, שאני יכול לעשות ראש השנה כשר למאדרין. אני לא רוצה לדרוך פה על יבלות של אנשים, אז אני אגיד בקבר רב לוי יצחק מברדיצ'ה. ומבטיחים לי אוכל כשר למאדרין. מה לעשות? מה אתם אומרים? לנסוע? אחד נהנח, אחד אומר לא, ואני בטוח שיש כאלה שרוצים להגיד כן. אבל השאלה אם חוץ לארץ בכלל זה מקום כשר לראש השנה. השף, נזהרתי בכלל, לטמן דפליג, שחוץ לארץ זה לא ארץ ישראל. אפילו רב נחמן אמר כך. רק השאלה בראש השנה, אני רוצה לקבל מלכות השם. ורב לוי יצחק מברדיצ'ה הוא דמות נפלאה, סנגורם של ישראל, גם יום הזיכרון שלו זה כ"ה בתשרי, אז בכלל זה שייך לחודש הזה. אבל השאלה של הצניעות היא איך סדר החיים. יש שפע אלוקי שהוא יורד מלמעלה, ויש בני אדם שקולטים אותו. בחוץ לארץ קולטים את השפע הזה דרך מסכים, דרך שרי אומות העולם. בארץ ישראל קולטים אותו נקי, ישר מאלוקים. עכשיו, מה הצניעות? אני אגיד לכם מה הבעיה שלי, אולי אתם לא מכירים את זה. בתחושות הסובייקטיביות שלי, יותר אני מרגיש המלאכת השם בברדיצ'ר. ועל כן, בסדר, הייתי במכון, שמעתי את הרעיון הזה על ארץ ישראל וחוץ לארץ, אני מאוד מסכים איתו, אבל בנפש שלי זה עובד אחרת. שאלה, באמת שאלה, מה זה המלאכת השם? האם זה אוסף הרצונות, הכוונות, ההשתדלויות, הזיכוך, הסיפוק הרוחני שלי? או המלאכת השם זה מי המלך אליי? ואם הוא אמר לי את הלך לפני השם בארצות החיים, דוד המלך, וחז"ל פרשו בארצות החיים זה ארץ ישראל, אז איך אני מסוגל ללכת לברדיצ'ה? הבטיחו לי כשרות, אבל סוגיית הצניעות היא צניעות פנימית. אומרים לכהנים, תשמעו, אתם תהיו קדושים. במושגים שלנו זה היום סיירת. זה היום להיות פרושים. אנשים מובדלים מעם. אומר הנציב, מאיפה לקחת את הרעיון הזה? מה פתאום? אומר הנציב בויקרא כ"א ו, קדושים יהיו במידותיהם. יהיו בולטים בצניעותם. איך אפשר לבלוט בצניעות? שאנשים כמוני, שלא יודעים מה זה תורה ומצוות, יראו אנשים כמוכם צנועים, זה יבלוט. כי זה דבר מאוד נדיר היום. זה דבר שעושים בשבילו יום עיון, באלול. מפני שהתכונה הזאת היא קריטית לבני האדם. אם 2 מילימטר אנחנו מוסיפים, כותב הרב קוק פה למטה, מה שאנחנו רואים בעינינו בשנים האחרונות, כמעט אחד לאחד. הגאווה היא טיפשות נוראה, והיא עונש. המתגאה, הוא מבליט את עצמו. הוא לא צנוע. אדם אחד מהראשונים, רבי משה מקוצי, כתב ספר, מצוות גדול. הלך ממצווה למצווה, 63 מצוות לא תעשה, הוא כתב.
הסמג.
באמת. הלך לישון בלילה, כדי שיהיה לו כוח לכתוב בבוקר. פוקד אותו חלום. יש כל מיני סוגי חלומות היום. מה זה חלום אמיתי? שבשמיים אומרים לך, המצווה העיקרית לא כתבת אותה. הוא נסער תוך כדי חלום, מגלים לו בשמיים. המצווה העיקרית, העיקרית בתורה. זה המצווה, אישה מלאכה, פן תשכח את השם אלוקיך. קם בבוקר, לא ידע את נפשו. מה זה ישכח את השם אלוקיך? אני כותב 63 מצוות, אני יכול לשכוח את השם? ואז הוא נזכר שזה פסוק בתורה, בספר דברים פרק ח', שאתה בונה בתים, ויש לך כישרונות, ויצירתיות, והיום צריך להוסיף, איך לא, עצמיות. או מה יקרה אז? ורם לבבך, ושכחת את השם אלוקיך. מה זה לשכוח? אומרת התורה שני פסוקים. האחד לפי הראשונים, הברבנל והרן, סליחה, הרן והברבנל, הוא לא כתוב בנוסח שלילי. ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. הוא לא כתוב בשלילה. אבל אל תסתפק בפסוק הזה, כי מיד אחר כך כתוב, וזכרת כי השם הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. כל מילימטר בכישרון של האדם. כל סעיף בעצמיות שלו, כל כוחות היצירה שלו, מעט אלוקים. תקום בבוקר, אומר הרב קוק, תגיד את המילים, מודה אני לפניך. אומר הרב קוק, תגיד את המילה, אני מספר שתיים. מי נמצא במספר אחד?
מודה.
אלוקים? תודה על האמת. כלומר, לא רק תגיד תודה, תודה על האמת שהוא נותן לך כוח לעשות חי. אתה פה בר מצווה של עמיאל, הבן של הרב דני ואורנה, אז דיבר דוקטור פריים שמבה, רופא, אולי הוא המציא את הצניות, הוא ויחד עם הרב דני המציאו את הצניות. הוא מספר סיפור לכל משתתפי הבר מצווה, שהוא היה בכנס של חוקרי המוח, רופאי מוח. קם שם בן אדם, או חוקרת, סליחה, נדמה לי, קם החוקרת אמרה שגילו במחקרים שאם בן אדם בבוקר, כשהוא מתעורר, לא קם מיד מהמיטה, אלא סופר עד 12, כל היום שלו אחרת. קם דוקטור אחר אמר, גברת, תספרי את המילים, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה. רבה אמונתך, תקבלי את המספר 12. אני אומר לכם שיותר קל לי לספור עד 12 מלהגיד מודה אני לפניך מלך חי וקיים. אני לא מסוגל להגיד את המילה אני מספר 2, כי אני לא צנוע. מה שאמרו לספר מצוות גדול, מה שאמרו לאותו ראשון, ואולי דווקא אמרו לו את זה במצווה 64, שיסוד הצניעות, יסוד הענווה, זה לזכור באופן ממשי את העובדה הקיומית שהקדוש ברוך הוא נותן לך כוח לעשות חי. שהרי כתוב בגמרא בסוטה בדפי, שמותר שתהיה שמינית שבשמינית בגאווה. היה אומר הגאון מבילנה, ששמינית שבשמינית, הכוונה היא הפרשה השמינית בספר בראשית, וישלח, אמת. הפסוק השמיני, מה הוא?
קטונתי מכל החסדים וכל האמת.
אמת, קטונתי מכל החסדים וכל האמת. ושמינית שבשמינית זה 1 חלקי 64. אומר רבנו בחיי, מה אתה חושב? קטונתי מכל החסדים? זה להגיד את מה שהיום אומרים, מי אני? מה אני? אני לא יכול. עזוב את זה. זה לא ענווה. אומר הרב קוק, זה ענווה מזויפת, שהיא מחליאה, שהיא מדכאת. למה? כי אדם שם עצמו מול אלוקים, ואומר, אני קטן מול אלוקים הגדול. תגיד, מישהו ביקש ממך לעשות השוואות? מה זה קטונתי מכל החסדים, אומר רבנו בחיי? עוד לא עשיתי די? עוד לא לחמתי די? עוד לא למדתי די? עוד לא הצטנעתי די? בסדר, אז תעבוד. הענווה האמיתית, אומר הרב קוק, היא מוסיפה בריאות, היא מוסיפה כוח. מאיזה מקום? מהמקום שאין לך. זה שונה מההסתכלות החיצונית, לכן צניעות היא פנימית. ונביא ישעיהו השקיע במידה הזאת כמעט פרק שלם. על החלק הראשון שלו, אני חושב, כולנו חתומים. הוא מופיע פה למעלה, בפסקה 2. הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים, והיה באחרית הימים, רחון יער בית השם, בראש הערים, ונישא מגבעות, ונערו אליו כל הגויים. ילכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. ואחרי כל השינוי הרוחני והמוסרי הזה, ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים, וחיתתו חרבותם לעתים וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. ולגובה הזה, איך מגיעים? מה השיטה? בכותרת שלה, בית יעקב לכו ונלכה באור אדוני. ובגלל שהפסוק הזה נקרא לשניים, שהרבה מאוד אנשים אמרו בית יעקב לכו ונלכה, והרבה מאוד אנשים אמרו באור השם, ולא חיברו בין שני חלקי הפסוק, אנחנו עד היום אוכלים את פרי הבאושים הזה, של כביכול נתק, שהנביא מטפל בו עכשיו. כי נטשת עמך בית יעקב, כי מלאו מקדם ועוננים כפלישתים, וידי נוכרים יספיקו. לפני שנגיע לגובה הזה, יהיה תהליך של טשטוש גדול, אובדן זהות, התבוללות. המשיך הנביא ואומר, ותמלא ארצו כסף וזהב, ואין קצה לאוצרותיו. ותמלא ארצו אלילים, למעשה ידיו השתחוו, לאשר עשו אצבעותיו. ארצו של מי? הפסוק נשאר בנעלם. אומר המדרש בספרי בפרשת האזינו על המילים, שמנת, אבית, כסית, אלה שלושה דורות לפני ימות המשיח. יהיה ריבוי כסף וזהב, יהיה ריבוי סוסים, יהיה ריבוי אלילים. מה יקרה אז? כן. שאלה מה הכוונת הפסוקים ובעקבותם חז"ל לתופעות האלה. אנחנו נראה במהלך הפסוקים, יש טיפול בתופעות האלה. נראה מה הטיפול. לאור הבעיה נראה מה הטיפול, ואז נראה אם זה הולך ביחד, שלוש התופעות האלה.
יש לנו פשוט,
אלוקי
זהב,
אלוקי
צבע
לא תעצבה. תראה כך בשמות, נכון?
כן,
כזה. אלוהי.
כן.
לא אלוקי.
נמח לך בנה.
אולי נגיע לזה. אומר הפסוק הבא, וישח אדם וישפל איש, ואל תיסה להם. מדובר בקלקול שהנביא אומר, אל תסלח להם. עד כדי כך. בו בצור ויתאמן באפה מפני פחד השם ומהדר גאונו. עיני גבהות אדם שפל, כמובן בחילוף המילים, גבהות עיני אדם שפל, ושח רום אנשים. ולעומת הרום של האנשים, לעומת הגובה של האנשים שהוא ישפל, לעומתם ונשגב השם לבדו ביומו. מה זה לבדו? אומר הנביא, כי יום לאדוני צבאות על כל גאה ורם, והכל ניסה ושפה. אומר רב ארבנל, גאה רם ונישא זה שלוש מילים של גאווה. למה על שפל? אומר הברבנאל, הבירור האלוקי יהיה כל כך מדויק, שהוא יהיה בירור נוקב גם כלפי אלה שנראים חיצונית כבעלי ענווה, ובתוכם גאווה. גם הם יהיו חלק מהבירור. ועל כל ארזי הלבנון הרמים והנישאים, ועל כל ענוני הבשן, ועל כל הערים הרמים, ועל כל הגבעות הנישאות, ועל כל מגדל גבוה, ועל כל חומה בצורה, ועל כל עוניות תרשיש, ועל כל שחיות החמדה. כל הגורמים האלה, אומר אברבנאל, הם אמצעים שבגללם אדם מתגאה. והבירור האלוקי יהיה גם באמצעים האלה. כ"ב באלול, לפני כמה שנים, היה פיגוע נורא בארצות הברית, במרכז הסחר העולמי, במגדלי התאומים. זעזוע בעולם כולו. אפילו הטלוויזיה הישראלית עושה תוכנית ערב יום כיפור שנקראה חשבון נפש. הביאו לתוכנית הרבה מומחים מכל מיני שטחי מדע, וגם איש פשוט בסוף, שעתיים תוכנית, עלו בה דברים חשובים ביותר, ונשארו לאותו איש פשוט 15 שניות. אמרו לו, מה יש לך להגיד? הוא אמר שלושה משפטים, אפשר להסתכל על השעון, זה פחות מרבע דקה. כלום. הוא אמר, אמריקה חטאה בחטא הגאווה. וישראל חטאה בחטא השיעבוד לגאווה. והגיע הזמן להשתחרר מזה. זהו. מאומה רבתי. התחילו אנשים להיפגע בשם האמריקאים. איך אתה יכול לדבר? ליד אותו איש פשוט ישב איש חכם, פרופסור, נשיא אוניברסיטה, בן גוריון, פרופסור אבישי ברוורמן. הוא גחן לאותו איש פשוט, אמר לו, תשמע, קודם כל, אתה עוד לא יודע כמה אמת דיברת. שנית, אבל אתה רואה לפי התגובות, אנשים לא יכולים להקל את זה. ושלישית, יש לי בקשה ממך. שברגע שתוכל להמשיך לדבר כך, תמשיך לדבר כך. היום הוא יושב ראש ועדת הכספים, וביום הזיכרון הוא הספיד בחספים בשם הממשלה ושם הכנסת, והוא דיבר על כך שהחטא הגדול של העולם המודרני זה הגאווה. הגיע הזמן להשתחרר ממנה. ומישהו עמד לידו ונתן לו ספר שיצא בזמן האחרון שקוראים לו השחרור העליון, שחלקו עוסק בשחרור מהגאווה. הוא אמר, אני רוצה לקרוא את הספר הזה. הוא אמר, טוב שגם הנבואה וחז"ל כנראה הרגישו בבעיה הזאת. זה הנביא ישעיהו. גם במישור האישי, מאז חורבן גוש קטיף וסדרות ומלחמת הצפון, גם במישור הציבורי, דוח ועדת וינוגרד שנשכח לגמרי, כביכול הוא לא סיבה מספקת להגיד לחלק מהנקראים אוחזים בהגה הציבור לנוח קצת כמה שנים. הוא כותב את זה מפורש, חטא הגאווה. הכל גלוי, הכל ברור. מה יעשה אלוקי? מה יקרה? מה יתברר? אומר הנביא בפסוק י"ח, אחרי שהוא חוזר לשפל רום אנשים ונשגב השם לבדו, אומר הנביא, והאלילים כלי לחלוף. שאלת בצדק האם יש קשר משלוש התופעות, רואים פה שמה יחלוף? האלילים. לא יחלפו הסוסים ולא יחלוף הכסף והזהב. למה? אומר הנביא, ביום ההוא ישליך האדם את אלילי כספו ואת אלילי זהבו אשר עשו לו להשתחוות, לחפור פירות ולאלטלפים. ישליך האדם את אלילי כספו. אפשר להבין מתוך המלבי שאין הכוונה רק את האלילים שעשויים מכסף, אלא את האלילות. מתי שהכסף הופך להיות אליל, הרמות המוסריות נשחטות, הרמות השלטוניות נרכבות, אמות המידה של ההבחנה מה מותר לקחת ומה אסור, בחינת מה שקראנו בשבת לא לקחת שוחד, הכל מתשתש. ויש קשר הדוק בין אותם המלצות וחקר ועדת החקירה של וינוגרד לבין כל העדויות והבירור של כתבי האישום בימים האלה. אלא, כן, בכבוד. בכל רם, שכולם ישמעו. אולי שתי השאלות קשורות אחת בשנייה. קודם כל, לפי הסדר, יש מצבים שבהם עם ישראל נמצא בסכנה, מלכות ישראל נמצאת בסכנה, ואז המושג לגיטימציה עובר מן העולם. זה בעצם באגרות ראייה, באגרת י' ח' וכף, ברור נוקב מאוד, שהרב קוק מגיע בו עד לרמה המשפחתית. זאת אומרת, אם אתה מוכן שמשפטים מסוימים יגידו על אמא שלך, לפי זה תקבע את הלגיטימציה של פגיעה בעם, פגיעה בארץ, פגיעה במלכות. ומבחינת ישראל לדורות, דוד המלך הוא ציר מאוד מרכזי, אי אפשר לוותר עליו. אז אם צורת ההכרעה של כישמעאל היא תסיר כרגע את הסכנה, אז היא תסיר כרגע. אחר כך נטפל בשאלות ובבירור הלגיטימי. האלילים זה לשון רבים, אבל זו תופעה שורשית אחת. העניין של האלילים הוא יחלוף. זה שבני אדם חושבים את מה שכתוב בנבואת בישעיהו, אולי לא שמנו לב לזה, באותו פסוק, אחרי ותמלא ארצו כסף וזהב, אחרי ותמלא ארצו סוסים, הפסוק ח' כתוב ותמלא ארצו אלילים, אבל הפסוק לא עוצר פה. הוא אומר למעשה ידיו השתחוו לאשר עשו אצבעותיו. התופעה הזאת שבה ההישגים של האדם, הכישרונות של האדם, הרווחים של האדם, זה האליל. למדנו סוגיית שמיטת ספים באחת מהעיירות הפיתוח בגוש דן, ברעננה, ויצא איכשהו להגיד את הביטוי הזה על פי נבואת ישעיהו. ביום ההוא ישליך האדם את אלילי כספו. ניגש בן אדם אחרי הלימוד, אומר לי, תשמע, כשאמרת את הפסוק הזה הייתה לי צמרמורת. אני אומר לו, אחי, מה קרה? אומר, לפני שבוע הוא סיים קורס מתקדם בפסיכולוגיה, פסיכולוג בכיר מקיבוץ גן שמואל, לא הספקתי לברר את השם שלו, הוא נתן להם את הקורס. לפני שבוע הוא אמר להם, האליל הכי מסוכן לחברה הישראלית זה הכסף, וצריך להשתחרר ממנו. אמרתי לו, אחי, ממה הצמרמורת? שהפסיכולוג אמר את זה? או שהנביא ישעיהו אמר את זה? מה ההבדל? אחד, הנביא ישעיהו אמר את זה בשביל שאנחנו נשתחרר מגאווה. ולכן הוא גם טיפל בתופעה הזאת, בפסוקים הבאים. איך מסתיים הפרק? חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו, כי במה נחשב הוא? אז בואו נעבור רגע לגמרא בפסקה 3 למעלה. בטור הימני, ארבע חומרות נוראיות של גסות הרוח. רבי יוחנן בשם רשבי אומר, כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודת כוכבים. לומד את זה מהמילה תועבה, שמופיעה בדברים פרק זין ובמשלטת זין. רבי יוחנן בשם עצמו אמר, כאילו כפר בעיקר. נורא. ורם לבבך ושכחת את השם לוקח. רבי חמא בר חנינא מדבר על הידרדרות מוסרית של קלקולי עריות, ואולה מסכם. כאילו בנה במה, שנאמר, חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו, כי במה נחשבו. אל תקרי במה, אלא במה. אולה, מה עשית לנו? כבר היינו פתוחים להשתחרר מהגאווה. פסוק כף ב' סגר את הסוגיה. הוא אמר שאנחנו נחשבים לכלום. מה עשית? שינית את הניקוד מבמה, והפכת אותו לבמה. ועכשיו מי ישחרר אותנו מהגאווה? אומר אולה, אין כוונת הנביא ישעיהו להגיד שאתם כלום, אלא רק בקשה אחת בפיו של הנביא ישעיהו: תרד מהבמה. זה הכל. על הבמה יש אחד לבד, ונשגב השם לבדו. אם אתה מבין את זה, אתה תוכל להתמודד מול עשיו, מול אירופה, מול אמריקה, מול כל שורש הגאווה היום. תוכל להתמודד. כי כוחה בחיצוניות וכוחך בפנימיות. בנפש פנים. אם אתה עומד על הבמה, אם אתה מנהל, אם אתה ריבון, אם אתה מנכ"ל, אם אתה יושב ראש, אז תיזהר מאוד, כמו מאש מהגאווה. זה דבר בדורנו שכמעט אי אפשר לנצל ממנו. כל עניינו של עמלק, אומרים תלמידי הגר"א, לזנב בנו את הנחשלים, כל עניינו זה לקלקל את המידות, להכניס גאווה ובנותיה, שנאה וכעס וייאוש ופסיביות. רק להכריע שלא נמצאים על הבמה. אולי אומר זה מספיק. זה משליך את כל האלילים. כשאומרים לך בית יעקב לכו ונלכה, אל תיבהל, אל תירתע, אל תתחמק מהמילים באור השם. אם המילים באור השם, נקטין אותם לאותה צניעות חיצונית של דואג, אז אין דוד. כל יסוד המלכות של דוד זה ענווה. זה המצב שבו אדם הוא הולך בהליכות חייו הפרטיות והלאומיות על פי הורים ותומים. יכול הזוהר להגיד לך למיגרמה, אין לו מעצמו כלום. השאלה כמה אדם מוכן למתוח את הבירור הזה עד הנימים העדינים בנפש שלו. אומר לנו הנביא ישעיהו, זאת התכונה האחרונה לשנות אותה לפני מות המשיח. ואת זה למדו בארץ ישראל משרה אימנו. אברהם אבינו, הוא מקבל פני שכינה. זה תחילת הפסוקים פה בצד ימין. מה הוא מבין כתוצאה מקבלת פני שכינה? שהוא צריך לעשות טוב. הוא רץ לאורחים. הוא אומר להם, אל תעברו. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אל תעבור, כי אני רוצה לעשות חסד. כמו שאמרת. והוא חוזר לאן? הוא חוזר לאוהל. יש באוהל מעיין. יש באוהל שורש. שורש של הבית. שורש של האומה. לשורש הזה קוראים שרה. כשאנחנו נקרא בתורה את היום הראשון של ראש השנה, אנחנו נקרא על שרה העומדת ואומרת לאברהם אבינו, לא יירש בני עם בן האמה הזאת. העולמות הפעורים בינינו הם מזרח למערב. תלכו החודש הזה פעם אחת ביום שישי ב-12, 11, תעמדו פתח שער יפו, תראו את מאות אלפי הערבים עולים להר הבית, תראו את ארשת פניהם. הם הולכים למקום מבחינתם הכי חשוב בעולם. הם לא צריכים למצוא שם את ערוץ 1 ו-2. אין שם פוליטיקאים, אין שם עיתונאים, אין שם בורסה, אין שם אצטדיון כדורגל או כדורסל, אין שם אולימפיאדה. כל מה שבני אדם חושבים שחשוב לא נמצא שם. מה הם מחפשים שם? בתת מודע שלהם הם מבינים שזה המקום שמי שישלוט עליו שולט על העולם. אם נראה כמוהם בבדל של משהו, או כמו עשיו המתחבר איתם, אין לנו קיום. והאימא שבבית עוד לא בטוח כמה קדמה יש לה, עוד לא בטוח כמה תארים יש לה, עוד לא בטוח כמה שוויון יש לה. רק שאלוקים שם על הכתפיים שלה ושל כל האימהות לאורך כל הדרות, מי יהיה יהודי? אתה אברהם אבינו, גדול הרוח, גדול האמונה, גדול התורה, אתה מקבל כוח מהאוהל. ויאמרו אליו, איפה שרה אשתך? אומר להם, באוהל. איפה שהיא צריכה להיות. וממילא, גם שהיא יוצאת פיזית החוצה, איפה כבודה? איפה הציוד הפנימי שלה? פנימה. אם נשים היו היום כמו שרה אימנו, בכל מערכות החיים, הייתה באה גאולה לעולם. מה עושה עשיו? מה עושה האיחוד האירופאי היום? בכספי ענק, הוא בדיוק סותר את הגמרא ביבמות. הוא אומר, אני רוצה להחליש את עם ישראל, אני רוצה להחליש את הצבא, מה אני אעשה? אני אכניס את הנשים לתוך הצבא. וסביב זה מחקרים, וסביב זה יחידות, וסביב זה טירוף הדעת. מפקדים בכירים אומרים, זה מזיק לצבא. פסיכולוגים אומרים, זה מזיק לנשים. גם פיזית, יש עכשיו תביעות נגד הצבא. הכל מושתק. למען השוויון? לא, זה לא למען השוויון. מי עומד מאחורי זה? פרופיל אחד. ארגון סרבנות בינלאומי. איפה הם כל מתנגדי הסרבנות? וזה ישיר, זה צוות שעובד עם היועצת לענייני נשים של הרמטכ"ל, זה ישיר. עד שהיא מתעוררת, כי הפרופסור באוניברסיטה העברית, שהוא אבי אבות השיטה הזאת, הוא התגלה באוניברסיטה כאדם מושחת ורקוב. אז קצת נעצר הטירוף הזה. פעם השתמשו בשוויון כדי ליצור את הניגוח, ופעם השתמשו למה שרוצים. אומרת לך התורה, השוויון הוא לא חיצוני. כל אשר תאמר לך שרה, שמע בקולה. קולה של שרה הוא הקול של האוהל. את זה דואג לא יכול להבין למה, מפני שהגמרא אומרת מסכת סנהדרין, הקדוש ברוך הוא שואל את דואג, תגיד מה אתה עושה? איזה דרשה אתה אומר כשאתה מגיע לפרשת מרצחים או לפרשת מספרי לשון הרע? כמה מגדלים באוויר אז אתה בונה? ואז אומר לו אלוקים בתהילים פרק נון ב', ותישא בריתי עלי פיך, אמר רבי עמי. כל תורתו של דואג מהשפה ולחוץ. תורה חיצונית היא לא יכולה להבין מה זה פנימה. היא לא יכולה להבין מה זה אוהל. היא לא יכולה להבין מה זה דרכם של נשים ומה זה לא דרכם של נשים. ואם כך, נושא המידות בחבלי משיח זה להעמיד את המידות, את העולם הפנימי של האדם בבסיס. והבן איש חי שיום הזיכרון שלו בתחילת שבוע הבא, הוא לא מתבייש להגיד דברים שמופיעים כאן בדף, שהקדוש ברוך הוא מקפיד יותר על עבירות שבין אדם לחברו מאשר על עבירות שבין אדם למקום. תיקחו את כל המושגים של היום, דתי ולא דתי ודתי למאדרי ודתי חרדי, הכל לפח, הכל חיצוני. אין לי שום תפקיד בעולם לשפוט אנשים, להגיד מי טוב ומי לא טוב, אלא להיות מול הראי ולשאול את עצמי, למה אני עוד נמצא על הבמה? למה אני שוכח את השם? למה אני לא מוכן להשליך את אלילי הכבוד שלי והתאווה שלי והגאווה שלי? כמה חפירה צריך לחפור האדם בנפש שלו כדי לנקות אותה? 120 שנה. הלוואי שהלימוד שתלמדו מעכשיו והלאה, וזה מה שסיכמנו בהתחלה, שזה היה קצת מקורות לקרוא, ושיעורים האמיתיים מתחילים עכשיו, שבעזרת השם נצא מזה, אנחנו וכל הצופים וכל אלה שנדבר איתם על כך, יותר צנועים באמת. ואז, ואת צנועים חוכמה, אומר שלמה המלך בפרק י' ומשלי, להצלחה גדולה, בשורות טובות, שלום וכל טוב.